אנחנו בעמוד ראש עין א' למטה. זה טוב לך ללמוד אור נתיבתי? כי אתמול מישהו אמר לי שזה לא טוב, שזה קשה מדי, ואני סתם מתעלל בילדים חסרי ישע. בסדר? אני אוהב את זה, אבל אמרו לי שזה, אני מכביד עליכם וזה, ואני עושה טעות. לא, זה בסדר? בפנימיות חיינו, בחיי הציבור, שיהיו תמיד מובדלים ומבוצרים באומץ אופיים הישראלי, באוצר הקודש, התורה והתפילה. דיברנו על כך שבזמן הגלות, יחד עם התרחקות מהארץ, גם התרחקנו מהשפה. והשפה כבר לא תפקדה כל כך בחיי היום-יום. כי באמת החיים של העם היו בירידה, וכשהחיים בירידה, אז גם השפה יורדת איתם ביחד. כך כותב גם רבי יהודה הלוי במאמר שני בכוזרי. אבל בכל זאת, נשאר מקום שבו השפה העברית הייתה עדיין רלוונטית, עדיין קיימת, וזה היה בפנימיות החיים. במקומות הפנימיים, במקומות של בית כנסת, לימוד תורה, שם במקומות האלו, שם נשארה השפה העברית. בדרך כלל זה היה בחיי הציבור, זאת אומרת בנושא הדתי הקהילתי, הגדה של פסח, במקומות האלו שם דיברו עברית. שם במקום פנימי זה מקום מובדל ומבוצר. זה לא המגע שלנו עם העולם הרחב, זה לא השוק, זה לא המסע ומתן, זה לא עסקים, זה לא העבודה, זה לא החיים. זה במקום המאוד מאוד מבוצר, מאוד מובדל, מאוד של, ששם היינו רק לבד אנחנו. שם התבטא האופי הישראלי, נשמר האופי של עם ישראל בצורה הכי סטרילית שלו. כאילו הבית כנסת או הבית מדרש זה בעצם איזה אי בודד, איזה אוטונומיה בתוך המצב של הגלות, איזה מין בועה כזאת שבו אנחנו שומרים על מי שאנחנו, ושם באמת דיברו עברית, כן. הוא לא כתב בכתב, רש"י, אל תאשים אותו בזה. לא, זה לא קשור לרש"י. זה לא קשור לרש"י, זה שהדפיסו את הגמרות, הדפיסו את הספרים, ועוד רצו להבדיל בין ה... בין הגמרא לבין זה, בין החומש לבין זה, אז מצאו איזה כתב אחר של המדפיסים. לא, רש"י לא התעסק עם הדברים האלו. פשוט זה היה נוח כדי למצוא שיהיה כתבים שונים, אותיות שונות, גופן שונה, מה שקוראים היום. אז מצאו מין גופן כזה, שהמדפיסים המציאו אותו לצורך זה. בסדר? תסתכל, היו בספרים של עדות המזרח, אז היה גם כזה גופן שונה, גם כדי שיהיה את הזה ואת הגופן, אבל לא כתב רש"י, זה גופן מסוג אחר. נגיד בדפוסים של עדות המזרח שהתפסו בסלוניקי, בקושטה, אז גם שם היו בתי דפוס, גם שם היו ספרים עם כתב מרובע וכתב אחר כדי להבחין, אז היה דפוס גופן אחר. לא רש"י, גופן שונה. אפשר למצוא פה, יש עוד קצת, פה בספרייה בקושי נמצא ספרים כאלה, אולי אחד או שניים. זה דברים שכבר לא משתמשים כל כך בדבר הזה. אבל אנחנו עוסקים בשפה, פחות בדפוס, זה דבר חדש. אנחנו עוסקים בשימוש בשפה כדבר חי, בדיבור. הדיבור לא דיבור עברית. דיברו דברים אחרים, ביומיום לא דיברו עברית, אף אחד לא דיבר עברית ביומיום. איפה היה עברית? באוצר הקודש. העברית נשמרה רק בבועה הזאת של תורה ותפילה. כי באמת זה היה מקום ששם גם שאבנו תמיד את החיים שלנו, בתוך הגלות הקשה, בתוך כל פיזורנו, משם שאבנו את נקודת הזהות שלנו, בתי כנסת, בתי מדרש, תפילות, זה היה שם שמרנו על מי שאנחנו. שם הייתה שפתנו חיה וקיימת, בלי הפסק. שם העברית תססה, העברית הייתה קיימת. למשל, פיוטים. פיוטים זה התפתחות מדהימה של השפה העברית, בתקופת הגלות, זה אחד הערוצים הבודדים שהשפה העברית התפתחה בהם, לא רק נשמרה, כי הפיוטים שייכים לבית כנסת, לתפילות. איפה ששם, במקום של התפילות, שם השפה התפתחה. אבל תצא החוצה, האם באלף שנים של גלות נכתב ספר שלא קשור לתורה ולתפילה בעברית. כלום. אפילו ספר אחד שלא קשור לתפילה, ותפילה לא נכתב בעברית. רק בזמן ההשכלה, התחילה השכלה, התחילו לכתוב, אבל בקור רוב הגלות, באלף שנים הראשונות של הגלות, כלום. כי העברית הייתה שייכת רק לזה, אפילו יותר מזה אמרנו אתמול, אפילו בתוך הלימוד תורה, מה ששייך לה, נגיד, לפילוסופיה, שזה לא הלימוד תורה במובן הכי אינטימי, נכתב בשפה אחרת, לא נכתב בעברית. מורה נבוכים, הכוזרי, חובת הלבבות, רבי נוסע הדיאגון, נכתבו בערבית, וכן הלאה. רק דברים שממש, ממש, שהרמב"ם כותב את היד החזקה, זה הלכה למעשה, ממש, זה בעברית. שם השפה חיה וקיימת בלי הפסק, גם בכל פליטות הגלות. ומהמשך החיות זו, בכוח העובדה שנשמרה השפה, נשמרה חיות השפה, במשך כל הדורות, גם בגלות, מתוך זה, מתוך הקיום הזה, בעזרת השם, תלך ותשוב להתפשט. הנה יש פה גרעין שנשאר חי, וממנו אפשר יהיה להרחיב חזרה את השפה העברית, כשאנחנו נחזור למרחבי החיים שלנו בארץ. לחיות בכל מרחבי חיינו או משותם. אז באמת בן יהודה, כשהוא רצה להרחיב את השפה העברית, להפוך אותה לשפה מדוברת, יומיומית, הוא הרבה הרבה פנה אל המקורות, אל עולם התורה, התנ"ך, דברי חז"ל, וניסה להוציא משם מילים. כשהוא לא מצא, אז הוא המציא. אבל הרבה הרבה לכתחילה הוא ניסה תמיד למצוא בין המקורות איזה מילה, איזה שורש, איזה משהו, ממנו לפתח את השפה העברית. מטריה. כן, אז זה המילה מטר. טוב, יש בה, תמיד הוא משתמש משהו שנמצא ולהרחיב אותו. אבל היו מילים באמת שהוא המציא, היו גם כמה מילים שהוא המציא שלא כולם אהבו אותם. אבל הוא המציא כל מיני מילים, חלקם הסכימו, חלקם לא. אבל אומר הרב, בוא נתמקד בנושא העיקרי. מה הנושא העיקרי? כל מה שיוסיף עוז קודש חיינו הפנימי המקורי להתמלא בהם, ככל שאנחנו נדע שהעיקר זה לפתח את החיים המיוחדים שלנו, זה עוז הקודש הפנימי, וזה מה שידחוף לקיבוץ גלויות, כבד פזורנו, בעזרת השם להתיישבות, לבנות הריסות, לבוא דבר תחייתנו שתנו השלמה, לישועה שלמה. אנחנו רוצים לראות את השפה העברית, את התחייתות של השפה העברית, כחלק מקיבוץ גלויות, כחלק מבניין הארץ, כחלק משאיפות הגדולות של עם ישראל. רובה ככולה שפת הקודש, כן? רוב מה שאנחנו מדברים זה שפת הקודש, לשון הקודש. זה לשון שאיתה אפשר, שאיתה הקודש ברוך הוא ברא את העולם, ואיתה אפשר לברוא גם היום. בעזרת לשון עברית אפשר לברוא. שיודע לכוון, יכול לברוא. לצערנו, המצב בחזרתנו לארץ של העברית לא היה כל כך טוב. כשאנחנו קוראים טקסטים של אנשים שבתחילת התנועה הציונית, וגם כשאנחנו שומעים את השפה, קוראים כי את העיתונות, השפה עוד לא הייתה משוכללת. לקח הרבה זמן עד שאנשים התרגלו לדבר עברית לפי הכללים. מתברנו העברי אינו כל כך נווה, כן? לעומת הפסוק מתברך נווה, אז מתברנו לא כל כך נווה. יש עדיין מה ללמוד. מבטאנו לא כל כך מחובר, לא כל כך בהיר. דיברנו לא כל כך מדוקדק. יש הרבה ביקורת על השפה העברית עדיין, אלא חסר לה את המילים האלו, חסר את המילים האלו, ועוד ועוד ביקורות. אפילו אם יפתיותנו הגלותית מקלקלת ומגרעת את כוח שמיותו הטבעית. רצודה פה עושה לנו לוליינות. אנחנו יודעים שיש יפת ויש שם. שם זה העברית, שפה שמית, ויפת זה שפות האירופאיות. חז"ל אמרו שהשפה, אפשר לכתוב את התורה ביוונית. למה? כתוב שאפשר לחבר בין שם ליפת. הרי שם ויפת עבדו ביחד. כן? וישכון בעלי שם. אז זה שיפת ושם הולכים ביחד. אז מזה למדה הגמרא מסכת מגילה, שאפשר לכתוב את התורה, את המגילות, את הספר תורה ביוונית. למה? כי זו שפה יפה. יפת זה יופי. שפה יותר יפה. אז נראה לנו שבגלות, השפות שהיו לנו בגלות יותר יפות. האנגלית, הצרפתית, אני יודע מה, כל מיני ערבית, כל מיני צורות יותר יפות. לכאורה זה מגרע את כוח השמי הטבעי. טוב, מורכב עדיין. למשל, יש הרבה מילים, משפטים בעברית שאנחנו מדברים, שאנחנו מאמצים מילים בלועזית. אנחנו מוצאים את עצמנו לא פעם ולא פעמיים, כדי לתת דווקא מי שרוצה להרשים, או להביא איזה מילה ככה כמו שצריך, אז הוא פתאום מוצא את עצמו, משתמש במילים לטיניות, כאלה ואחרות, כי יש לזה משהו יותר, יותר יפה. אפילו הרב קוק בעצמו, כשהוא רוצה לדבר גבוה ויפה ומרשים, אז הוא משתמש במילה אידיאליים, וסובייקטיביות, תכנה לה כל מיני מילים שיוצרות משהו יותר, יותר מרשים, כן? אז זה נראה פעם אחר פעם שהשפה העברית היא לא מספיק ברמה. כשאתה רוצה להגיד משפטים יפים ומכובדים ואקדמיים, אז אתה צריך לשתול ככה מדי פעם איזו מילה לועזית יפה מפוצצת. זה קצת יוצר אווירה כזאת שהעברית היא לא, עדיין לא ברמה. בסדר, זה יעבור עם הזמן, צריכים להתאמץ, צריך לאט לאט לברר, עוד בעוד להתפתח, לשכלל את השפה ולהוסיף את האוצר מילים שלה, ולאט לאט להחליף, ללמוד להחליף מילים, וצריך ללמוד עברית כל הזמן, לתקן, עם התקדמות המעלות של החיים, בעזרת השם כנסת ישראל תתקדם, תתפתח, כמו אמא. ששווה לחידוש נאוריה, כמו שרה אימנו, שכבר הייתה זקנה ובלה, אחרי בלותי, פתאום הייתה לי עדנה, וצריך לחדש מחדש את השפה העברית, לרענן אותה, ולהוסיף לה מילים, כמו שבונים את הארץ, ומוסיפים יישובים חדשים, ותעשייה חדשה, וכל מיני דברים כאלו, אנחנו צריכים, זה חלק מההתחדשות של הקודש, חלק מהתחדשות של הקודש או של התורה, זה גם התחדשות והתרוממות של השפה. אדם שלומד הרבה תנ"ך, לומד הרבה דברי חז"ל, לאט לאט, זה אמור להשפיע על השפה שלו. השפה שלו תהיה הרבה יותר מטובלת, הרבה יותר ססגונית ועשירה, בזכות דברי חז"ל ודברי תנ"ך. ככה נכון.
מילים שמתחדשות בשפה, שאתה...
לא יודע, יכול להיות, אני לא יודע. יש מילים שזה לא ממש התחדשות, שזה... זו אותה מילה עם איזה הטייה או עם איזה שימוש, אבל אני באמת לא יודע להגיד לך. כן? דיברנו על זה אתמול, שזו שפה שהיא מאוד מאוד שכנה שלנו, היא קרובה ללשון תורה, אז היא התחברה. זה לא הקדושה של לשון הקודש, אבל היא יצרה, נוצרה בה איזושהי התקרבות מאוד מאוד גדולה. כן, עלו איתנו מבבל, ככה הגמרא אומרת. יש פה חידוש נאורים, ואנחנו דבקים בה בדעתה, שוב, התפיסה של הרב ציודה, חיים בתחייתה האורגנית. התפיסה של הרב ציודה שהתחלצות של השפה זה לא עניין מקרי, זה לא עניין טכני חיצוני, זה עניין אורגני. כיוון כשהעם חוזר לזהותו, כשהעם חוזר לארצו, כשאנחנו יותר ויותר שמחים במי שאנחנו, אז גם השפה העברית תלך ותפרח, תלך ותצמח. זה לא יכול להיות משהו חיצוני מלאכותי, זה משהו שבא... מבפנים. כשאדם אוהב את העם שלו, ואוהב את המורשת של העם שלו, אז אוהב את השפה שלו. כן.
למה יש חלקים של התפילה? אוהבים לארץ, למה לא עוזבים ערות השמוזמת שהקטעים בתפילה שאנחנו
רואים בערמית? איזה קטעים רואים בערמית? אחד יקום פה כאן. אז תגיד את זה בעברית.
אה?
יכול להגיד בעברית. לא בסדר גמור. מה? ובא לציון זה תרגום. תרגמים את הפסוק. אומרים פסוק עם תרגומו. כן, אבל אומרים את הפסוק, הם תרגמים אותו, ככה מצטטים פסוק. אבל, כן, קדיש זה מיוחד. חזל אומרים, של קדיש זה משהו מיוחד. כן. שאנחנו רואים שם משהו שהוא קשור ל... קשור לשבח שמלכי השרת, לא אומרים אותו, שזה שם זה משהו מיוחד. אבל רוב התפילה היא בעברית, רוב גדול, של התפילה זה בעברית. הערת הדרך, יש לנו הערת דרך, ברוממות רוח וגדול דעת ואומץ נפש, במקור הקודש הישראלי, מי שמחפש כיוון, מה זה נקרא? לרענן ולחדש את השפה העברית ברמה. לקחת את השפה העברית ולהעיף אותה לגובה ולחדש וליצור. מי שרוצה הדרכה, קריאת כיוון, ברוממות, עם דעת גדולה ואומץ, אומץ ליצור מילים חדשות, להשתמש שימושים, הטיות חדשות, דברים כאלו, כמובן, הכל מתוך התורה, מקור הקודש הישראלי, מי שרוצה, ימצא לו מעמד את האורגני הזה, במרן, מאור, קדוש והתואר, שליטה. מי על מי הוא מדבר? על אבא שלו. שעדיין בחייו, הוא התבטל אליו לגמרי. זה היה מדהים, בן שמתבטל לאבא שלו. אתם יודעים, הם מתפעלים את זה, כל גדולי ישראל מתפעלים את זה, שאף פעם לא ראו דבר כזה, של בן שכוחה מתבטל לאבא שלו. הוא כותב ביגרות, אפר אני, תחת כפות, משתחווה אל אדוני. איך הוא כותב לו? רב ציודה לרב. משתחווה אל אדוני. זה היה כאילו הרצה מדהימה. תראו איך הוא מריץ אותו. מרן מאור קודש התואר הישליטה. הרב ציודה פה היה בשנות ה-20 לחייו, אולי 30 לחייו, לא יותר. באמת, בכתרים של הרב, קודם כל זה, הוא משתמש בעברית, ועברית מאוד גבוהה. עברית מאוד 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 גבוהה, משתמש בשפה, והוא מחדש. יש לו מלא 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 חידושים בעברית. אפשר לעשות על זה מחקר פעם, כמות החידושים של הרב קוק בעברית. קודם כל הוא המציא מילים בעולם הרוח. לא רק שהמציא מילים, הוא המציא הטיות שאף אחד לא חלם עליהם בכלל. הטיות של שורשים, הטיות של מילים שאף אחד לא חלם עליהם. הטיות שאפילו מעצבנות אותנו לפעמים, מרוב המורכבות שלהם, הוא פשוט לקח את השפה העברית באומץ, למחוזות שאף אחד לא העיז, ואף אחד לא כתב ככה. בכל הדורות, אף אחד לא כתב, זה לא יש הרבה ספרים, אתה אומר, טוב, זה דומה למה שאנחנו מכירים, זה כתיבה מקורית לגמרי, אפשר מזהים אותה. יש ספרים, אתה אומר, מי כתב את זה? זה לא יודע על זהות. זה, הוא לא כתב את זה, בעל המוסר הזה, בעל אמונה הזה, וספוט, ברור, כאילו, זה כתיבה של הרב. והוא ממציא מילים, יש לו, אני חושב, עשרות מילים שהוא המציא, ומאות מאות הטיות בעברית שהוא חידש. מאות 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 מאות. הטיות, אף אחד לא כתב ככה. אז מורין הרב, אתה רואה, אין דוגמה, לאדם שנועז, שמייצר ברוממות, באומץ נפש והכל בקודש, יצירה ספרותית נשאר מהקודש. למשל יפעה, המילה יפעה זה חידוש של הרב, חידוש המילה הזאת יפעה. יפעה זה אצל הרב הופעה מאוד מרשימה, זה חידוש שלו. הכי מצחיק שהוא לוקח מילים בלועזית, מגייר אותם ומתחיל להשתמש בהם בהטיות עבריות, שזה לגמרי נגד הכללים. כל זה בדבריו, בכתבה במיוחד, והוא נושא שממשיך היסטורי של דעות היהדות. הוא כותב ספרי אמונה מדורנו האחרון הזה, והוא מחובר לעם ישראל שחוזר לארצו. הוא רואה את עם השם שמתיישב, הוא רב של יפו, רב של ירושלים, הוא רב של המתיישבים, הוא מלווה את התחייה וכוון נחלתו, ועסוק בהפיח רוח, את רוח קודש התחייה. אז כל זה להגיע לשם בסוף. אנחנו רוצים דוגמה איך השפה העברית פורחת, יש אנשים שזה עושה להם פריחה, לכל הכתבים של הרב. אבל זה קריאת כיוון, אנחנו יכולים וצריכים גם ללכת בעקבותיו במובן הזה של לאהוב את השפה, לאהוב אותה, לעשיר אותה, להגדיל אותה, יש לו אוצרות בשפה העברית שעדיין אנחנו עוד לא משתמשים בהם, לא מספיק כותבים אותם, ויש הרבה מה לעשות בזה. זה חלק מגאווה של עם, משמחה של עם, שהוא מדבר בעברית עשירה.
זה אחד ממקומות הכתיבה הישראלית שאנחנו...
טוב. אז למדנו עוד מאמר על חטיביות החיים הישראלית. אנחנו בעמוד ראש עין א' למטה. זה טוב לכם ללמוד אור נתיבתי?
בטח.
אתמול מישהו אמר לי שזה לא טוב, שזה קשה מדי, ואני סתם מתעלל בילדים חסרי ישע. בסדר? אני אוהב את זה, אבל אני אמרו לי שזה, אני מכביד עליכם וזה, ואני עושה טעות. לא, זה בסדר? בפנימיות חיינו, בחיי הציבור, היו תמיד מובדלים ומבוצרים באומץ אופיים הישראלי, באוצר הקודש, התורה והתפילה. דיברנו על כך שבזמן הגלות, יחד עם התרחקות מהארץ, גם התרחקנו מהשפה. והשפה כבר לא תפקדה כל כך בחיי היום-יום, כי באמת החיים של העם היו בירידה, וכשהחיים בירידה, אז גם השפה יורדת איתם ביחד. כך כותב גם רבי יהודה הלוי במאמר שני בכוזרי. אבל בכל זאת, נשאר מקום שבו השפה העברית הייתה עדיין רלוונטית, עדיין קיימת, וזה היה בפנימיות החיים. במקומות הפנימיים, במקומות של בית כנסת, לימוד תורה, שם, במקומות האלו, שם נשארה השפה העברית. בדרך כלל זה היה בחיי הציבור, זאת אומרת, בנושא הדתי הקהילתי, הגדה של פסח, במקומות האלו שם דיברו עברית. שם, במקום פנימי, זה מקום מובדל ומבוצר. זה לא המגע שלנו עם העולם הרחב, זה לא השוק, זה לא המסע ומתן, זה לא העסקים, זה לא העבודה. זה לא החיים. זה במקום המאוד מאוד מבוצר, מאוד מובדל, מאוד של... ושם היינו רק לבד אנחנו. שם התבטא האופי הישראלי, נשמר האופי של עם ישראל בצורה הכי סטרילית שלו. כאילו הבית כנסת או הבית מדרש זה בעצם איזה אי בודד, איזה אוטונומיה בתוך המצב של הגלות, איזה מין בועה כזאת שבו אנחנו שומרים על מי שאנחנו, ושם באמת דיברו עברית, כן.
אמר רש"י כתב בעצם כתב כזה שהוא שונה.
הוא לא כתב בכתב, רש"י, אל תאשים אותו בזה. אבל זה לא קשור לרש"י.
למה זה כתב רש"י גמרא?
זה לא קשור לרש"י, זה שהדפיסו את הגמרות, הדפיסו את הספרים, ועוד רצו להבדיל בין הגמרא לבין זה, בין החומש לבין זה, אז מצאו איזה כתב אחר של המדפיסים.
זה לא רש"י.
לא, רש"י לא התעסק עם הדברים האלו. פשוט זה היה נוח כדי למצוא שיהיה כתבים שונים, אותיות שונות, גופן שונה, מה שקוראים היום. אז מצאו מין גופן כזה, שהמדפיסים המציאו אותו לצורך זה. בסדר? תסתכל, היו בספרים של עדות המזרח, אז זה היה גם כזה, גופן שונה, גם כדי שיהיה את הזה ויש את הגופן, אבל הוא לא כתב רשי, זה גופן מסוג אחר. נגיד בדפוסים של עדות המזרח שיפסו בסלוניקי, בקושטה, אז גם שם היו בתי דפוס, גם שם היו ספרים עם כתב מרובע וכתב אחר כדי להבחין, אז זה היה דפוס גופן אחר. רשי, גופן שונה. אפשר למצוא פה, יש עוד קצת, פה בספרה בקושי נמצא ספרים כאלה, אולי אחד או שניים. זה דברים שכבר לא משתמשים כל כך בדבר הזה. אבל אנחנו עוסקים בשפה, פחות בדפוס, זה דבר חדש. אנחנו עוסקים בשימוש בשפה כדבר חי, בדיבור. הדיבור לא דיברו עברית. דיברו דברים אחרים, ביומיום לא דיברו עברית, אף אחד לא דיבר עברית ביומיום. איפה היה עברית? באוצר הקודש. העברית נשמרה רק בבועה הזאת של תורה ותפילה. כי באמת זה היה מקום ששם גם שאבנו תמיד את החיים שלנו, בתוך הגלות הקשה, בתוך כל פיזורנו, משם שאבנו את נקודת הזהות שלנו, בתי כנסת, בתי מדרש, תפילות, זה, שם שמרנו על מי שאנחנו. שם הייתה שפתנו חיה וקיימת, בלי הפסק. שם העברית תססה, העברית הייתה קיימת. למשל, פיוטים. פיוטים זה התפתחות מדהימה של השפה העברית. בתקופת הגלות, זה אחד הערוצים הבודדים שהשפה העברית התפתחה בהם, לא רק נשמרה, כי הפיוטים שייכים לבית כנסת, לתפילות. איפה ששם, במקום של התפילות, שם השפה התפתחה. אבל תצא החוצה, האם באלף שנים של גלות נכתב ספר שלא קשור לתורה ולתפילה בעברית? כלום. אפילו ספר אחד שלא קשור לתפילה לא נכתב בעברית. רק בזמן ההשכלה, התחילה ההשכלה, התחילו לכתוב. אבל בקור רוב הגלות, באלף שנים הראשונות של הגלות, כלום. כי העברית הייתה שייכת רק לזה. אפילו יותר מזה אמרנו אתמול. אפילו בתוך הלימוד תורה, מה שייך לה, נגיד, לפילוסופיה, שזה לא הלימוד תורה במובן הכי אינטימי, נכתב בשפה אחרת, לא נכתב בעברית. מורה נבוכים, הכוזרי, חובת הלבבות, רבי נוסע הדיאגון, נכתבו בערבית, וכן הלאה. רק דברים שממש, ממש, שהרמב"ם כותב את היד החזקה, זה הלכה למעשה, ממש, זה בעברית. שם השפה חיה וקיימת לי הפסק, גם בכל עיתות הגלות. ומהמשך החיות זו, בכוח העובדה שנשמרה השפה, נשמרה חיות השפה, במשך כל הדורות, גם בגלות, מתוך זה, מתוך הקיום הזה, בעזרת השם, תלך ותשוב להתפשט. הנה יש פה גרעין שנשאר חי, וממנו אפשר יהיה להרחיב חזרה את השפה העברית, כשאנחנו נחזור למרחבי החיים שלנו בארץ. לחיות בכל מרחבי חיינו או משותם. אז באמת בן יהודה, כשהוא רצה להרחיב את השפה העברית, להפוך אותה לשפה מדוברת יומיומית, הוא הרבה הרבה פנה אל המקורות, אל עולם התורה, התנ"ך, דברי חז"ל, וניסה להוציא משם מילים. כשהוא לא מצא, אז הוא המציא. אבל הרבה הרבה לכתחילה הוא ניסה תמיד למצוא בין המקורות איזה מילה, איזה שורש, איזה משהו, וממנו לפתח את השפה העברית. מטריה. כן, אז המילה מטר. טוב, יש בה, תמיד הוא משתבש משהו שנמצא ולהרחיב אותו. אבל היו מילים באמת שהוא המציא, היו גם כמה מילים שהוא המציא שלא כולם אהבו אותם. אבל הוא המציא כל מיני מילים, חלקם הסכימו, חלקם לא. אבל אומר הרב, בוא נתמקד בנושא העיקרי. מה הנושא העיקרי? כל מה שיוסיף עוז קודש חיינו הפנימי המקורי להתמלא בהם, ככל שאנחנו נדע שהעיקר זה לפתח את החיים המיוחדים שלנו, זה עוז הקודש הפנימי, וזה מה שידחוף לקיבוץ גלויות, כבית פזורנו, בעזרת השם להתיישבות, לבנות הריסות, לבוא דבר תחייתנו שתנו השמה, לישועה שלמה. אנחנו רוצים לראות את השפה העברית, התייחסות של השפה העברית, כחלק מקיבוץ גלויות, כחלק מבניין הארץ, כחלק משאיפות הגדולות של עם ישראל.
אבל השפה העברית שפת הקודש?
כן.
מה
רובה ככולה שפת הקודש, כן? רוב מה שאנחנו מדברים זה שפת הקודש, לשון הקודש. זה לשון שאיתה אפשר, שאיתה הקודש בחוברה את העולם, ואיתה אפשר לברוא גם היום. בעזרת לשון עברית אפשר לברוא. שיודע לכוון, יכול לברוא. לצערנו, המצב בחזרתנו לארץ של העברית לא היה כל כך טוב. כי אנחנו קוראים טקסטים של אנשים שבתחילת התנועה הציונית, וגם כשאנחנו שומעים את השפה, קוראים כי את העיתונות, השפה עוד לא הייתה משוכללת. לקח הרבה זמן עד שאנשים התרגלו לדבר עברית לפי הכללים. מתברנו העברי אינו כל כך נווה, כן? לעומת הפסוק מתברך נווה, אז מתברנו לא כל כך נווה, יש עדיין מה ללמוד. מבטאנו לא כל כך מחובר, לא כל כך בהיר, דיברנו לא כל כך מדוקדק, יש הרבה ביקורת על השפה העברית עדיין, אלא חסר לה את המילים האלו, חסר את המילים האלו, ועוד ועוד ביקורות. אפילו אם יפתיותנו הגלותית מקלקלת ומגרעת את כוח שמיותו הטבעית. יהודה פה עושה לנו לוליינות. אנחנו יודעים שיש יפת ויש שם. שם זה העברית, שפה שמית, ויפת זה שפות האירופאיות. חז"ל אמרו שהשפה, אפשר לכתוב את התורה ביוונית. למה? כי כתוב שאפשר לחבר בין שם ליפת. הרי שם ויפת עבדו ביחד. כן? וישכון בעלי שם. אז זה שיפת ושם הולכים ביחד, אז מזה למדה הגמרא מסכת מגילה, שאפשר לכתוב את התורה, את המגילות, את הספר תורה ביוונית. למה? כי זו שפה יפה. יפת זה יופי. שפה יותר יפה. אז נראה לנו שבגלות, השפות שהיו לנו בגלות יותר יפות. האנגלית, הצרפתית, אני יודע מה, כל מיני ערבית, כל מיני שפות יותר יפות. לכאורה זה מגרע את כוח השמי הטבעי. טוב, מורכב עדיין. למשל, יש הרבה מילים, משפטים בעברית שאנחנו מדברים, שאנחנו מאמצים מילים בלועזית. אנחנו מוצאים את עצמנו לא פעם ולא פעמיים, כדי לתת דווקא מי שרוצה להרשים, או להביא איזה מילה ככה כמו שצריך, אז הוא פתאום מוצא את עצמו, משתמש במילים לטיניות, כאלה ואחרות, כי יש לזה משהו יותר יפה. אפילו הרב קוק בעצמו, שהוא רוצה לדבר גבוה ויפה ומרשים, אז הוא משתמש במילה אידיאליים, וסובייקטיביות, וכן הלאה, כל מיני מילים שיוצרות משהו יותר מרשים, כן? אז זה נראה פעם אחר פעם, שהשפה העברית היא לא מספיק ברמה. וכשאתה רוצה להגיד משפטים יפים ומכובדים ואקדמיים, אז אתה צריך לשתול ככה מדי פעם איזו מילה לועזית יפה מפוצצת. זה קצת יוצר אווירה כזאת שהעברית היא לא, עדיין לא ברמה. בסדר, זה יעבור עם הזמן, צריכים להתאמץ. צריך לאט לאט לברר, עוד בעוד להתפתח, לשכלל את השפה ולהוסיף את האוצר מילים שלה, ולאט לאט להחליף, ללמוד להחליף מילים, וצריך ללמוד עברית כל הזמן, לתקן עם התקדמות המעלות של החיים. בעזרת השם כנסת ישראל תתקדם, תתפתח כמו אמא ששבה לחידוש נאוריה, כמו שרה אמנו שכבר הייתה זקנה ובלה, אחרי בלותי פתאום הייתה לי עדנה, וצריך לחדש מחדש את השפה העברית, לרענן אותה ולהוסיף לה מילים, כמו שבונים את הארץ ומוסיפים יישובים חדשים ותעשייה חדשה וכל מיני דברים כאלו. אנחנו צריכים, זה חלק מההתחדשות של הקודש, חלק מההתחדשות של הקודש ושל התורה, זה גם התחדשות והתרוממות של השפה. אדם שלומד הרבה תנ"ך, עומד הרבה דברי חז"ל, לאט לאט, זה אמור להשפיע על השפה שלו. השפה שלו תהיה הרבה יותר מטובלת, הרבה יותר ססגונית ועשירה, בזכות דברי חז"ל ודברי תנ"ך. ככה נכון.
מילים שמתחדשות בשפה, שהן אותה
סגולה מקורית
של השפה
הדיבורית, השפה הדיבורית? לא יודע, יכול להיות, אני לא יודע. יש מילים שזה לא ממש התחדשות, שזה... זו אותה מילה עם איזה הטייה או עם איזה שימוש, אבל אני באמת לא יודע להגיד לך. כן?
כן,
קדושה מסוימת
בשפה
הערבית,
אפילו
אנחנו
רואים שיש...
דיברנו על זה אתמול, שזו שפה שהיא מאוד מאוד שכנה שלנו, היא קרובה ללשון תורה, אז היא, כן, היא התחברה. אז זו לא הקדושה של לשון הקודש, אבל היא יצרה, נוצרה בה איזושהי התקרבות מאוד מאוד גדולה. כן, עלו איתנו בבבל, ככה גמרא אומרת, נכון. יש פה חידוש נאורים, ואנחנו דבקים בה בדעתה, שוב, התפיסה של הרב ציודה, חיים בתחייתה האורגנית. התפיסה של הרב ציודה שהתחלצות של השפה זה לא עניין מקרי, זה לא עניין טכני חיצוני, זה עניין אורגני. כיוון כשהעם חוזר לזהותו, כשהעם חוזר לארצו, כשאנחנו יותר ויותר שמחים במי שאנחנו, אז גם השפה העברית תלך ותפרח, תלך ותצמח. זה לא יכול להיות משהו חיצוני מלאכותי, זה משהו שבא מבפנים. כשאדם אוהב את העם שלו, ואוהב את המורשת של העם שלו, אז אוהב את השפה שלו. כן.
למה יש חלקים של התפילה, אנחנו רואים לארץ, למה לא עוזבים, עמודה שתוזמת, שהקטעים התפילה שאנחנו
רואים בארמית? איזה קטעים אומרים בארמית?
יקום
פרוקה, נשמעיה, אחד, יקום פרוקה. אז תגיד את זה בעברית.
אה?
יכול להגיד בעברית. בסדר גמור. מה? אבל לציון זה תרגום, תרגמים את הפסוק. אומרים פסוק עם תרגומו. כן, אבל אומרים את הפסוק, הם תרגמים אותו, ככה מצטטים פסוק. אבל כן, קדיש זה מיוחד. חז"ל אומרים שקדיש זה משהו מיוחד. כן. שאנחנו רואים שם משהו שהוא קשור ל... קשור לשבח שמלכי השרת, לא אומרים אותו, שזה שם איזה משהו מיוחד. אבל רוב התפילה היא בעברית, רוב גדול של התפילה זה בעברית. הערת הדרך, יש לנו הערת דרך, ברוממות רוח וגדול דעת ואומץ נפש במקור הקודש הישראלי. מי שמחפש כיוון, מה זה נקרא לרענן ולחדש את השפה העברית ברמה, לקחת את השפה העברית ולהעיף אותה לגובה ולחדש וליצור, מי שרוצה הדרכה, קריאת כיוון ברוממות, עם דעת גדולה ואומץ, אומץ ליצור מילים חדשות, להשתמש שימושים, הטיות חדשות, דברים כאלו, כמובן, כל מתוך התורה, מקור הקודש הישראלי, מי שרוצה, ימצא לו מעמד את האורגני הזה, במרן מאור קדוש והתואר שליטה. מי על מי הוא מדבר? על אבא שלו, שעדיין בחייו, הוא היה, התבטל אליו לגמרי. זה היה מדהים, בן שמתבטל לאבא שלו. אתם יודעים, הם מתפעלים את זה, כל גדולי ישראל מתפעלים את זה, שאף פעם לא ראו דבר כזה, של בן שכוחה מתבטל לאבא שלו. הוא כותב ביגות, אפר אני, תחת כפות, משתחווה אל אדוני. איך הוא כותב לו? הרב ציודה לרב. משתחווה אל אדוני. זה היה כאילו הרצאה מדהימה. תראו איך הוא מריץ אותו. מרן מאור קדוש התואר הישליטה. הרב ציודה פה היה בשנות ה-20 לחייו, אולי 30 לחייו, לא יותר. באמת, בכתרים של הרב, קודם כל זה, הוא משתמש בעברית, ועברית מאוד גבוהה. עברית מאוד 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 גבוהה, הוא משתמש בשפה, והוא מחדש. יש לו מלא 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 חידושים בעברית. אפשר לעשות על זה מחקר פעם, כמות החידושים של הרב קוק בעברית. קודם כל הוא המציא מילים בעולם הרוח. לא רק שהוא המציא מילים, הוא המציא הטיות שאף אחד לא חלם עליהם בכלל. הטיות של שורשים, הטיות של מילים שאף אחד לא חלם עליהם. הטיות שאפילו מעצבנות אותנו לפעמים, מרוב המורכבות שלהם, הוא הציא, הוא פשוט לקח את השפה העברית באומץ, למחוזות שאף אחד לא העיז, ואף אחד לא כתב ככה. בכל הדורות, אף אחד לא כתב, זה לא שהוא, יש הרבה ספרים, אתה אומר, טוב, זה דומה למה שאנחנו מכירים, זה ספר, זה כתיבה מקורית לגמרי, אפשר מזהים אותה. יש ספרים, אתה אומר, מי כתב את זה? אתה לא יודע על זאת. זה, הוא כתב את זה, בעל המוסר הזה, בעל אמונה הזה, וספוט, ברור, כאילו, מסר מיני, זה כתיבה של הרב. והוא ממציא מילים, יש לו, אני חושב, עשרות מילים שהוא המציא, ומאות מאות הטיות בעברית שהוא חידש. מאות, 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 מאות. הטיות, אף אחד לא כתב ככה. אז מורין הרב, אתה רואה, אין דוגמה, לאדם שנועז, שמייצר ברוממות, באומץ נפש, והכל בקודש. יצירה ספרותית, נשאר מהקודש. למשל, יפעה, המילה יפעה, זה חידוש של הרב. חידוש, המילה הזאת יפעה. יפעה זה אצל הרב הופעה מאוד מרשימה, זה מחידוש שלו. הכי מצחיק שהוא לוקח מילים בלועזית, מגייר אותם ומתחיל להשתמש בהם בהטיות עבריות, שזה לגמרי נגד הכללים. כל זה בדברה בכתבה במיוחד, והוא נושא שממשיך היסטורי של דעות היהדות. הוא כותב ספרי אמונה מדורנו האחרון הזה, והוא מחובר לעם ישראל שחוזר לארצו. הוא רואה את עם השם שמתיישב, הוא רב של יפו, הוא רב של ירושלים, הוא רב של המתיישבים. הוא מלווה את התחייה וכוון נחלתו, ועסוק בהפיח רוח, את רוח קודש התחייה. אז כל זה להגיע לשם בסוף. אנחנו רוצים דוגמה איך השפה העברית פורחת. יש אנשים שזה עושה להם פריחה, לכל הכתבים של הרב. אבל זה קריאת כיוון. אנחנו יכולים וצריכים גם ללכת בעקבותיו במובן הזה של לאהוב את השפה, לאהוב אותה, לעשיר אותה, להגדיל אותה. יש אוצרות בשפה העברית שעדיין אנחנו עוד לא משתמשים בהם, לא מספיק כותבים אותם, ויש הרבה מה לעשות בזה. זה חלק מגאווה של עם, משמחה של עם, שהוא מדבר בעברית עשירה.
זה אחד ממקומות הכתיבה הישראלית שלנו.
טוב, אז למדנו עוד מאמר על חטיביות החיים הישראלית.